זה מה שהוא אמר כאן. מיד נבין חומר המצוות מצד עצמן. זאת אומרת, גם דבר יעניק לנו את היכולת גם להבין את, או להכיר את חומר המצוות מצד עצמן. כן? חומר המצוות ועיקר העבודה אשר בידינו. המחויבות העמוקה שלנו כלפי קיומן של המצוות. אם כן, נופלות בידינו כפרי בשל שתי הכרות. א', כאשר אדם הוא רוצה ללכת בכיוון של לעשות רצונך חפצתי, כאשר מתברר הדבר לאדם, תרב ומיד הוא מבין את ערכן של המצוות מצד עצמן, ומתברר לו מיד גם היחס שבינו לבין המצוות, כלומר, עיקר העבודה אשר בידינו. עד כמה העבודה שתלויה בנו בבחירה החופשית שלנו, היא למעשה יקרה וחשובה. כי הנה אלה הם האמצעים המביאים אותנו אל השלמות האמיתי, אשר בלעדם לא יושג כלל. אמרנו שהמצוות, כן? מה חשיבותם וערכם לאדם שיודע את חובתו בעולמו, כן? בזה שהמצוות מחברות למעשה, כן? נותנות את האפשרות, את המסלול הנכון, את הערוץ, כן? המתאים, כדי לגלות דרכו בתוך החומר, וזה החידוש, בתוך חיי העולם הזה, לגלות את המגמה הרוחנית. מה שקרוי בכל מעשיך לשם שמיים. כן? המצוות הן יוצרות את הצוותא, את החיבור, כן? את ההתמזגות הנכונה המאוזנת בין השאיפות הרוחניות לבין הצרכים הגשמיים. כן? זה מה שהוא אומר כאן, הם האמצעים המביאים אותנו אל השלימות, כן? האמיתי. השלימות האמיתי זה אותה שלימות שיוצאת אל הפועל בחיבור נכון של רוח וחומר. מה שנקרא אנשי קודש תהיון לי. אנשים, בני אדם, דרך ארץ, צרכים אנושיים, אבל קודש. אנשי קודש, תהיון לי. כן? עבודתי, עבודת השם יתברך, כן? השלמה, כמו שהוא כותב כאן, השלמות, עבודת השם השלמה, היא דווקא בזה שאנחנו מגלים את רצונו, כן? גם בתוך המימד החומרי. זה החידוש הגדול של ישראל. כן? כפי הסברנו פעם שעברה, יש כל מיני תרבויות, כל מיני תפיסות עולם שמתייחסות אל החומר בדרכים שונות, או אל היחס שבין החומר לרוח. תפיסתם של ישראל זה בכל דרכיך דאי. ולזה מועילות המצוות. אם כן, כאשר המצוות מתקיימות גם בדקדוקן ההלכתי, כן? כדי שהמצווה תיתן את כוחה, כדי שהמצווה תיצור את המיזוג המופלא הזה בין חומר ורוח, שנוכל להתחיל להרגיש שמתרחש בתוכנו מפגש העולמות המופלא הזה, חיבור היבשות האדיר הזה, יבשת הרוח ויבשת החומר, כדי שהם יוכלו להתקרב זה לזה וגם להתמזג ביניהם, אנחנו צריכים לקיים את המצוות, כן? א', בדקדוקן ההלכתי, כן? וגם בכוונה הנכונה של המצווה, כן? א', נגיד זה לפי הסדר, קודם כל, כוונה, אני מתכוון במצווה זו לעשות רצונו יתברך שאמר לעשות כך וכך, כוונה כללית, מי שרוצה לכוון בזה כוונה פרטית, קדוש יאמר לו, אף פי שאין הכרח לכוון ברוב רובן של מצוות, אין הכרח לכוון את הכוונה הפרטית, די בכוונה כללית שהרי אני עושה מצווה זו מכיוון שכך ציווה השם יתברך, לא צריך להיכנס לכוונה הפרטית, למה נצטווינו מצווה כזו דווקא? מה שנקרא טעמי מצוות. פרט למצוות שהתורה אמרה במפורש את הטעם שלהם, כמו מצוות סוכה, מצוות ציצית, תפילין, כל המצוות האלו התורה פירשה את טעמם במפורש. לכן שאדם בא לקיים את המצוות האלו, כוונתו בטרם קיום מצווה, כוונתו צריכה להיות מדויקת ומדוקדקת אל הטעם הספציפי שהתורה גילתה במצווה זו. כמו מצוות סוכה, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי. לכן אדם שיושב בסוכה הוא צריך לכוון שהוא יושב בסוכה למען ידעו דורותיכם. כן? שיש בזה עניין של, כן, הזכרה, תזכורת, כדרך שעשו אבותינו במדבר, בין אם נאמר שהסוכה זה ענני כבוד, בין אם נאמר סוכה ממש, אפשר להגיד את שתיהם, זה לא משנה, אבל הכוונה בפרטות המצווה היא חיוב דאורייתא. אבל פרט למצוות שנאמר בהם הטעם מפורש, כן, בזמן קיום המצווה די לנו בכוונה כללית. ועל זה אמרו חכמים שאין מצוות צריכות כוונה. שאומרים אין מצוות צריכות כוונה, אין הכוונה שאנחנו פטורים מכל כוונה, אלא אין מצוות צריכות כוונה פרטית, אבל כוונה כללית לעולם צריך בכל מצווה ומצווה. זה דבר חשוב, כן? לא סמכותי ולא זכותי לבוא ולומר שכל מי שלא כיוון את הכוונה הכללית במצווה כאילו לא יצא ידי חובתה, אף על פי שאפשר למצוא, כן? אמירות מעין אלו בדברי חכמי ישראל, אבל בואו לא נבהיל את עצמנו ונייאש את עצמנו, הכל ברחמים, הכל בסבלנות, אבל בואו ניקח את הדברים ברצינות, אני אומר את זה לעצמי קודם, בואו ניקח את הדברים ברצינות ונדע שאנחנו מקיים מצווה חשוב מאוד, חשוב מאוד, לתת מקום לכוונה הכללית לכל הפחות. לכל הפחות. בסדר, לא באגרוף כמוץ, הרי אני מכוון, זה... לא, אבל לתת כוונה, מקום לכוונה כללית, כן, לאט לאט נתרגל בזה, לאט לאט הבזק הכוונה הכללית, נורגל בו יותר, לא נצטרך להשקיע ממש כוח גדול, כן, לאסוף את עצמנו מארבע כנפות הארץ כדי לכוון, לאט לאט, אבל לזכור את הדבר הזה. אם כן, קיום המצווה, כדי שהוא יוכל לחולה את הפלא העצום של קירוב היבשות והתמזגותן, צריכה להיות באמת בשני האופנים האלו, א', כוונה כללית, וכוונה פרטית במצוות, שהחיוב מדאורייתא חל לגבי הפרטיים, והדקדוק ההלכתי של המצווה, שזה קיום גוף המצווה. כלומר, גם למצווה יש גוף ונשמה, כפי שאנחנו רואים, הגוף שלה זה הקיום ההלכתי, והנשמה שלה זה הכוונה הכללית. ברגע שהמצווה מתקיימת על הדרך הזו, חזקה עלינו, שבתוך, אפשר להרגיש את זה גם אחרי פעם אחת אולי, לרגישים שבינינו, מי שקיים את המצווה באופן, כן, כמו שאמרנו, באופן מדוקדק כזה, הוא יכול להתחיל להרגיש שבתוך תוכו מתחילה להתרחש תנועה מופלאה של עולם הרוח לעבר עולם החומר, והולכים ומתפתחים יחסי גומלין נכונים יותר בין שני המישורים, שני הרבדים, שני הישויות האלו שקיימות בקרבו. כן, זה התנאי. בואו נראה בהמשך, רמח"ל באמת מתייחס לאופן קיום מצוות, איך המצוות מביאות את התועלת, כן? תכן שהוא יאמר דברים שאמרנו כעת, אולי יוסיף עוד משהו נוסף לדברינו, נראה, ננסה להפיק את התועלת מדבריו. בכל אופן, כי הנה אלה הם האמצעים המפיעים אותנו לשלמות האמיתי, אשר בלעדם לא יושג כלל. שימו לב לדגש, לא יושג כלל. כן? למה הרמח"ל אומר לא יושג כלל? כי ודאי יש חוכמולוגים, ואנשים נורא נחמדים, עם כוונות טובות, שרוצות לחולל את המפגש הבלתי אפשרי הזה, הניסי הזה, הפלאי הזה, של עולם הנשמה והגוף, הם מנסים לחולל אותו באמצעים אחרים. הרמח"ל פה מכוון בעדינות רבה, כן? הוא לא מפרט את הדברים, כי אחרת הספר היה כפול ומכופל בגודלו. לכן הרמח"ל, כמו שהוא אומר, מקום אחר, וכל הדברים שאמרתי הם בבחינה תן לך חם ויחכם עוד. כלומר, אני אומר לך פה ראשי פרקים, ואם אתה נבון ורגיש, אז תוכל להבין יותר מדבריי. אבל אין ספק שהרמח"ל אומר פה לא יושג כלל, הוא מצביע באצבע לאותן תפיסות שאומרות, שבשביל לחולל את המפגש הפלאי, הניסי, הבלתי אפשרי, הפרדוקסי, האבסורדי, שבין הנשמה לגוף, לא צריך דווקא מצוות. לא צריכים שתבוא הדרכה ממקור ומשורש הבריאה, הבורא, התברך, שמו, יוצר, עולמות, כולם. לא צריך להסתייע בהדרכותיו. אלא האדם הוא אדם נבון, הוא יכול לסמוך על התשוקות הרוחניות שלו, שגם הם סוף סוף רוצות להתגלות במציאות. ודאי, איזה אדם בעל תשוקה רוחנית לא רוצה שאותה תשוקה רוחנית תתגלה גם בשעה שהוא אוכל ושותה? מה, הוא לא היה רוצה את זה? ודאי שהוא היה רוצה את זה. אז בוא נסמוך על התבונה של האדם, בוא נסמוך על הרצון הטוב שלו, ניתן לו לחולל את כל המסגרת ההתנהגותית, המצוותית במרכאות, שהוא יבדה מליבו, מה שנקרא בדל לחדת, בלשונו של הפילוסוף, בדל לחדת, ודאי שצריך מעשים. אבל אתה לא צריך שהקדוש ברוך בכבודו ועצמו ירד על הר סיני, אין צורך להתייצב בתחתית ההר, לא צריך, אתה תבדה לחדת, תשוקה רוחנית, יש לך, נכון? אתה לא פרא אדם, אתה לא בהמה, נבראת בצלם אלוקים, נכון? אתה מרגיש שאותו צלם אלוקים דוחף כלפי מטה, נכון? הוא רוצה להתגלות כאן במציאות, נכון? די בזה כדי להתיישב בדעתך ולהתחיל להוציא מצוות מעצמך. מזה נוצרו כל המכונות התרבותיות של, כן, גם העולם הקדום וגם העולם החשובי. כן, מה שקורה הרב באורות, המכונות התרבותיות. מה זאת אומרת המכונות? מכונות, פירוש דבר, כדי לקונן, כדי לבסס את האחיזה של הרוח בגוף, אמרו, כן, תרבויות שונות, העמים, תרבויות, במשך כל הדורות, אמרו, אנחנו חייבים להסדיר איזו מסגרת מצוותית מעשית, כדי שהרוח תוכל להיכנס בתוך הגוף. עמדו ובדו מליבם. כל מיני מצוות, ביהביוריסטיות כזו, התנהגותיות כזו. לא, אומר רמח"ל, כנגד התפיסות האלו, אומר רמח"ל, בלי המצוות לא תושג התכלית כלל. אתה חי בדמיונות. נדמה לך שעשית משכן לנשמה, אבל המשכן הזה הוא בבחינת הנפש לא תמלא. הנשמה לא מוצאת נחת רוח בתוך המסגרות המעשיות האלו. אולי בתוך הטוב שבמעשים הזה, עד כמה שאדם יכול, כן? הנשמה נוגעת ולא נוגעת, מתגלה קצת דרכו. אבל בסך הכל יש חסרון של איברים רבים. וגם אם תאמר שבדית מלבך את הציפורן הקטנה, והנשמה מתגלה בתוך הציפורן הקטנה הזו, זה כאפס וכאין לעומת הצורך שלה, והמרירות שיש לה, ותחושת התסכול הפנימי שהנשמה מרגישה שאין לה את הקרקע המתאימה, את המסגרת של הגילוי הנכונה, המרירות והתסכול שיש לה, זה בבחינת יוצא שכרו בהפסדו. אין נחת רוח. מה שאין כן במצווה, שנכון שאדם מקיים מצווה, נכון שמצווה גוררת מצווה, נכון שאין די במצווה אחת, אבל הנחת רוח שיש לנשמה מאותה מסגרת מעשית מצוותית שמתקיימת מתוך כוונה נכונה ודקדוק הלכתי, הנחת רוח שיש לנשמה היא יוצרת מצב של מצווה גוררת מצווה. אבל לא תסכול מייסר של אוף, לא נוח לי עם זה, לא. הנשמה נכנסת בתוך המעשה, מתמלאת בעונג פנימי, כביכול תופחת על שכמו של האדם ואומרת, שר כוחך, יופי, יופי, עוד אחד כזו, תוטיב לטובתך. זאת אומרת, הרגשת החוסר, הרגשת הזירוז של הנשמה, היא לא נתפסת, לא מורגשת בתוכנו בתור תסכול ותחושה של ריקנות, כמו שזה מורגש, כן? בשדה המצוות האנושיות שאדם בודה מליבו, ששם המחאה הנשמתית היא קשה, היא מייסרת מאוד. היא כאילו אומרת לאדם, לא עשית כלום. כלום לא עשית. לא זו הדרך, לא רוצה. כמו תינוק שמנסים, הוא בוכה ומנסים למצוא את סיבת הבכי. נותנים לו מוצץ, בוכה. נותנים לו זה, בוכה. לא. היא לא בוכה. יש לה קורת רוח, הרגשה של מילוי, ועם השמחה שיש לה, היא לא מכה אותנו, אלא אומרת לנו, ישר כוח. עוד קצת, עוד קצת. היא ממלאת אותנו גם בכוח לקיים את המצווה הבאה. ואנחנו מרגישים, אנחנו סופגים את תחושת הצימאון שלה, לא בצורה שסותרת על פנינו, אלא בצורה של עידוד ותמריץ. זה משהו אחר לגמרי. לגמרי אחר. כן. אז אמרנו. אמרנו, לכן אני, כן, כמובן, אמרתי זה בלשון רכה. אני גם יכול להגיד זה בסגנון מוסרי יותר חריף. אמרתי זה בלשון רכה, שכדי שהמצווה תוכל... כדי שהמצווה תוכל באמת לחולל את ההרגשה הנעימה הזו, נכון שאמרתי זה ככה בלשון כזו מאוד מינימליסטית, טרפומיאל, שאדם מקיים מצווה וכו', הוא מרגיש את הרגשה, נכון, נכון, קצת הייתי שטחי בדבר הזה, אבל מכיוון ששאלת, אני חייב להדגיש את העניין. כדי שבאמת המצוות יוכלו לגרום את העונג הזה, את קורת הרוח שעליה אנחנו מדברים, קודם כל, שתי דברים. א', הכוונה, אותה כוונה כללית שעליה דיברנו, היא צריכה להיות כוונה מדויקת, כן? כוונה מדויקת, שנקלטת יפה במוח בשעת המעשה, שבשעת המעשה הכוונה הזו תהיה נוכחת, שאני ארגיש שהמעשה הזה, כן? יש לו זיקה ברורה לכוונה. הרי אני מכוון שציווני הקדוש ברוך הוא לקיים כך וכך. ועכשיו שאני מקיים אני מרגיש דבר מלך שלטון עליי. אני מרגיש שעכשיו אני מקיים רצונו של מלך. אני חייב להרגיש את הרגשה הזו. לא ייתכן להפריד בין הכוונה והמצווה. הכוונה צריכה להיות מספיק חודרת, מספיק פונה אל המעשה, כדי שתיווצר זיקה בין הכוונה לבין המעשה שאתו אני עושה. להרגיש שעכשיו אני מקיים דבר מלך. זה כוחה של הכוונה. ככל שהכוונה יורדת, כן? יותר ויותר נמוך, ככה המעשה הנעשה לא מורגש בעיניי, או לא נתפס בעיניי, כדבר מלך שלטון. לא מורגש בעיניי. זה דבר שהוא נפרד משיותי. אין לו זיקה אליי. ואז זה גם לא פועל את פעולתו. אז אמרתי עכשיו בלשון אחרת, כן? זה תנאי ראשון, שאם מקלים בו, נדחית הרגשת הסיפוק והעונג הפנימי. נדחית, מתאחרת, לפעמים אפילו מתבטלת, אבל מאידך, למרות שאמרנו את הדברים כפי שאמרנו אותם עכשיו בחריפות קצת יותר גדולה, כן? בכל זאת, כוונה ולו הקטנה ביותר, בהשתדלות והתאנסות לכוון, אפשר כבר להרגיש, ואני חוזר על דברי שאמרתי מקודם, אפילו בכוונה מועטת, ובלעד שתהיה קיימה ואמיתית, כן? אפשר כבר להרגיש איזה קורת רוח והרגשה של חייל בצבא השם. אפשר להרגיש. זה התנאי הראשון. התנאי השני הוא הדקדוק ההלכתי שאמרנו מקודם. שמידה ואני לא מדקדק מבחינה הלכתית, כן? מידה ואני לא מקיים את המצווה לפחות לפי שורת הדין. יש כמובן אנשים שמבחינת המדרגה הרוחנית שלהם, הם צריכים לקיים את המצווה הזו עם כל החומרות והדקדוקים שבה. זה תלוי במדרגה של האדם. אבל אנחנו מדברים על אנשים כמונו כרגע. לפחות לקיים אותה לפי שורת הדין. כן? שולחן ארוך, מה שנקרא. שולחן ארוך. ספרדים, אשכנזי. זהו, הפורמט ההלכתי, כן? שקרוי שורת הדין. כן? אחרי שנתעלה, אחרי שנקיים את ההלכה, כן? על פי שורת הדין, נרגיש שנשמתנו רוצה מרחב והלכתי יותר מרווח כדי להתגלות, אז נעלה למדרגה של המחמיר תבוא עליו הברכה. בסדר. אבל לעת אתה, לא צריך. כן? אני לא בא לקבוע לכל אחד ואחד. באופן כללי, החומרה צריכה להתאחות לשלבים שהנשמה כבר, כן? איך אומרים? העולם ההלכתי הנוכחי צר מלהכילה. ולכן היא דוחפת אותנו להחמיר. בסדר. בסדר. אבל זה שתי התנאים, והם לא תנאים קלים. הם לא בלתי אפשריים, אבל הם לא קלים. אז חזרתי קצת לאחוריי, כדי באמת לדבר על זה, כי אתה העלית השאלה, אמרת, זו שאלה שדורשת בירור. נו, אז אם אתה אומר שככה הם הדברים, אז למה ככה אנשים, ככה באנשים מקיים מצוות ולא מרגישים את מה שאתה מדבר? זו התשובה. זו התשובה הבסיסית. התשובה הבסיסית הזו. כן.
אם החשיבות של המצוות הוא כל כך רציני,
כפי שאומר הרמח"ל.
כן. אז למה שפערים,
כשאתה מדבר על פערים בין אשכנזים, זאת אומרת, אתה אומר, מכיוון שהמצוות הן כל כך חשובות, איך ייתכן שיפלו בהן מחלוקות כאלה? כלומר, אתה אומר בעצם שדבר הוא חשוב, כן? לא ייתכן שאנשים יבינו אותו, כן? ואנשים, הכוונה היא חלקים בעם ישראל, כן? יבינו אותו, כן? את הצו ההלכתי בצורה שונה, כל כך זה מזה. אתה מתכוון, אותה מצוות, שבאמת יש הבדלים עצומים כמו בין אסור ומותר, בין תמה וטהור, זה אומר תמה, זה אומר טהור, זה אומר פסול, זה אומר קשה. כן? זה מה שאתה מתכוון. למיתוש, טוב, תראה, אני לא יודע, כן, זה כן די נוגע לענייננו, אתה שואל שאלה מצוינת. כי אם אנחנו אומרים שהמצוות הם התנאי, ואנחנו אומרים שקיום המצוות הוא תלוי בהלכה, אם כן, בואו ונראה, נרד לשדה ההלכה ונראה את מידת ההסכמה שם. כן? אז אתה אומר, לתדמתנו, אנחנו רואים חילוקים הלכתיים עצומים. אנא, אני הולך עם כן, אני מבולבל. אז אם אני לא מקיים את המצווה כמו אחי האשכנזי, כן? או אחי האשכנזי לא מקיים את המצווה כמו שאני הספרדי, מצדק, יש פה מבוכה, כן? והדבר החשוב ביותר שזה שדה מסלול הנחיתה של הנשמה. איפה היא תנחות? כי לפי האשכנזי, מה שאתה מקיים זה שדה קוצים, כן? לפי הספרדי, מה שהוא מקיים זה שדה קוצים, לפחות איפה שההבדלים הלכתיים הם גדולים מאוד. מה קורה פה? מה, לא שמעתם אף פעם שיעור על זה? על סיבת ההבדלים בין אשכנזים?
אני יודע, ברוחני לעניין הזה, אבל...
כן, באופן כללי נאמר כך, כן? לא נאריך בזה יותר מדי, כי זה מאוד חשוב לענייננו, אבל נגיד תשובה קצרה, כן? בעזרת השם, לאט לאט יש לנו זמן לשכלל את התשובה הזו במהלך השנה, אבל לצורך העניין שלנו נסתפק בתשובה הזו. כלומר, גם שאני אומר פסול, כן? כשר ופסול, או טמא או טהור, לפי דעה זו ודעה אחרת, צריך לזכור שכל דעה ודעה, כן? כל דעה הלכתית, הלכה למעשה, היא יונקת, משורשים קדומים. כלומר, בתלמוד, בדרך כלל בתלמוד. התלמוד זה היכל החוכמה, כן? תורה שבעל פה של עם ישראל. כל הדעות כולם, מקורם, מה שנקרא בלשון חז"ל, בהררי קודש. כלומר, במקום גבוה מאוד. מקורם, שורשם, בהררי קודש. אז אתה יכול לשאול את השאלה גם כן. רגע, לא פתרת לי שום בעיה? אז נכון שהמחלוקת לא מתחילה בין יניב לאסף. לא מתחילה. היא מתחילה בגמרא, בין אביי לרבא. טוב, תלינו את המחלוקת באילנות גדולים. ומה מצאו אביי ורבא לחלוק באופן כל כך מרחיק לכת? נכון שהבאי ורבה הם שורשי החילוק ההלכתי בין הספרדי לאשכנזי, אבל באיזה זכות חלקו הבאי ורבה, כן? באופן כל כך, בולט. נכון, שאלה היא לגיטימית. ופה, בסדר, אז יש לנו את הכלל הגדול, דברי חכמים כדורבנות, כן? כמסמרות נטועים, דברי אסופות, כולם ניתנו מרואה אחד. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. שימו לב ללשון של חז"ל, כפי שמופיע מסכת, שכחתי. סכת, מי חגיגה. אילו ואילו דברי אלוקים חיים. למה כתוב אלוקים חיים? דברי אלוקים חיים. למה כתוב אלוקים? למה כתוב דברי השם חיים? למה דברי אלוקים? אלוקים לשון רבים. אלוקים לשון רבים. אל אלוקים. למה לשון רבים? להגיד שהדבר האחד מתגלה בגוונים רבים. זאת אומרת, כל נפש ונפש שלנו, כמו שאני יודע שלא דומה הפירוש שאני אפרש על דברי רשי בפרשת השבוע לפירוש שאתה תפרש. אני יכול לפרש את רשי באופן אחד ואתה תפרש אותו באופן אחר. שמה תאמר שהדבר הוא סתירה? ודאי שלא. דברי רשי סובלים גם את דבריי וגם את דבריך. כפטיש יפוצץ סלע. דברי תורה מתחלקים להרבה ניצוצות. זה פרדוקס כביכול. אבל אם נתבונן בפרדוקס במרכאות הזה, אנחנו נראה שבחיינו הרבה פעמים אנחנו פוגשים גוונים רבים באמת אחת. הרבה פעמים. שים שתי אומנים, שלושה אומנים, 70 אומנים, ציירים לצורך העניין. מלחינים לצורך העניין. תאמר להם, תושיב אותם מול הר גבוה מושלג, כן? והצד ודבן. עכשיו תגיד להם, תלחינו שיר בהתאם למה שאתם שומעים. יש לך מושג כמה לחנים יצאו מזה? ודאי שהם לא יחכו אחד לשני. ודאי שלא. יכול להיות שיהיה מחנה משותף בין כל הלחנים כולם. כל הלחנים כולם בבסיסם, יהיה בהם איזושהי השראה של רוגע, של טבע, של זרימה, של חיים. אבל כל זה, כל אחד יבטא את זה בצורה אחרת. זה ברור, נכון? חד וחלק.
אנחנו חוזרים לשטח האפור שדיברנו עליו בהתחלה.
איזה שטח אפור?
שעוד פעם, אתה אומר שכביכול כולם צודקים. כל אחד כאילו בנה לעצמו סוג של אמונה פרטית שלו, כפי שהוא רואה את הכתובים.
כן.
אז לא פעם יהיה לו
שטח אפור
שכל אחד כאילו בנה לעצמו איזושהי סיטואציה,
איזושהי
עבודת השם שלו.
לא, כן. מה שאני אומר, קודם כל, כדי להבין באמת את סיבת המחלוקות בהלכה, אמרנו שהדבר נובע באמת ממבנים נפשיים. מבנים נפשיים שייכים בעיקר, בעיקר עניין הדבר שייך להבדלים שבין שבטים. כן? בנימין זה וטרוב, כן? נפתלי, אלה שלוחה, כל זה, זה מרמז, כן? איש כברכתו בירך אותם. כן? אז אומר רשי, על בסיס של שתי פסוקים, כן? ויברך אותם, איש כברכתו בירך אותם, מלמד שנתן ברכתו של זה בזה, וברכתו של זה בזה. אז תחליט, כל אחד יש לו ברכה שלו, או לנפתלי יש גם את הברכה של בנימין. שתי הדברים נכונים. יש שלב שבו אנחנו מדגישים את הדבר המיוחד לנו, ואז הצייר שמצייר את הקילימנג'רו, הוא מצייר אותו בצורה א', הוא מסתכל על הציור של חברו ואומר, לא נוח לי עם הציור שלך. זה השלב שבו אני מבליט את המציאות האישית שלי. הוא מבליט את מציאותו. הוא מצייר את הקילימנג'רו ככה, והוא ככה. כן? ופה יש ההבדל מורגש באופן חריף. לאט לאט, ככל שיותר ויותר האדם מבטא את האני שלו, הוא מרגיש יותר ביטחון קיומי של, הנה, יש לי מקום בעולם, אז הוא מסוגל להכיל ולקבל גם משהו מזולתו. זה נקרא איש כברכתו, ויברך אותה. נתן ברכתו של זה, כן? בברכתו של זה. כן? שיש את הבחינה של נפתלי גם לבנימין. לא את כל נפתלי בנימין לוקח. הוא לוקח את הצריך לו. הזאב לוקח מן האיילה את מה שצריך לו. אבל בעיקרו הוא זאב. יש הכרח אם כן שדבר השם יתגלה במציאות שלנו, במציאות החלוקה. בעולם שלנו זה עולם של חלוקות, זה עולם של ריבוי. אלוקים חיים, ריבוי. יש הכרח שכל נפש ונפש תגלה דבר השם בסגנון המיוחד שלה, עם היכולת להכיל גם חלק מכל שאר הגוונים. זה נכון. לכן יש מקום לחלוקות ההלכתיות האלה שכמובן נתעוררו ונתבררו מתוך צורך נפשי של גלות כזו או אחרת. כן? מן הסתם זה נוגע בסופו של דבר, כן? לשורשי השוני השבטי שבין בתוך עם ישראל. אנחנו מאמינים שדברים מכוונים ולא כך סתם, לא בתוך איזה בלבול ועיבוד מסורות שיתרחש בגלות, כן? על פי רוב, לא זו הסיבה. לא זו הסיבה. כן? מה שאנחנו מוכים, כן? נגד ההבדלים ההלכתיים לפעמים, הם מרגישים התמרמרות על זה שההבדלים הגדולים, זה לא בגלל ההבדל הלכתי, אלא למה? מה ההתמרמרות שלנו לפעמים? שבגלל שאתה נוהג אחרת מני, אתה לא אוהב אותי. שזה הדגש הזה, המוקצן של אני, לא אתה. זה יש לנו בהחלט ביקורת על הדבר הזה. וזה חלק מקללת הגלות. בארץ ישראל, אנחנו צריכים שוב לתת ברכתו של זה, כן? בזה וברכתו של זה, בזה. כן. אבל זה לא יתשתש את הדלים בכל מקרה. גם לא תלו. כן.
התשובה שלך נצרה לאיזושהי שאלה אצלי. זה היה ברור. אמרת שההבדלים הם בעצם נובעים מהבדל יסודי, ממש בהתייחס לשפטים. בהתייחס לברכה, בהתייחס לתפילות שהם בעצמם היו אולי אומרים. אני יודע שבכל אחד היה נוסח תפילה משלו, אולי היו הבדלים גם בדברים אחרים. אבל בעצם מה הקשר לגלות? כי אם אני לוקח גלות ספרד למשל, שחצי מהשכנז אולי, שהייתם בכלל לגלות ספרד, רק אחרי זה הם עלו צפונה. לא מתיישב בקטע הזה של 12 שבטים לשני הבדלים כאלה של אשכנז וספרד.
כן, כן.
כן.
כן, זאת אומרת, בוא נגיד כך, אני לא אומר, קצת, אם שמת לב בדבריי, קצת דייקתי ואמרתי שמן הסתם זה נוגע לחלוקה שבין השבטים, אבל אתה צודק, יישר כוח עומד על הרגישות הגדולה. כלומר, אמרתי, הגלות שיצרה חילוקים במנהגים, כן, ופסיקות הלכתיות, הגלות היא, החלוקות שהיא יצרה, לא תמיד בשורשן הן מתייחסות לחלוקה שבין השבטים. כן? נכון, כן. זה נכון. הגלות, החלוקות, חלק מהחלוקות, אני לא יכול לדייק ולהגיד לך איזה חלוקות, כן, לא מספיק מומחה בזה, יש לכם פה רבנים שיכולו להשיב לכם שאלות האלו בצורה מאוד מדויקת, כן, אין לי את ההשגות בדברים האלו, אבל רק יכול להגיד באופן כללי, בלי ספק, כן, תשלימו את זה בשיעור אחר, אתם יודעים כבר מי לפנות בעניינים האלו, כן, אבל באופן כללי מאוד אני רק אומר שהגלות ודאי יצרה חלוקות מלאכותיות, שבשורשם הן לא מתייחסות לחלוקה שבין השבטים, לחלוקה הלגיטימית שבין השבטים. זה נכון. זה נכון. זה לא שאני שם חותמת קשרות על כל החלוקות של הגלות. יש לנו הרבה מה להתמרמר על החלוקות האלה. מחצרות, כן, לקברות התאווה, כך כתוב. כן, חצרות זה החילוק, זה חצר שלו, כך כתוב. במסעי בני ישראל כתוב, ומחצרות נסעו לקברות התאווה. אז אמרו מעלי המוסר, מחצרות, שאדם נמצא, זה החצר שלי, וזה משם נופלים, כן, לקברות התאווה. אז נכון שהרבה מהחצרות האלה יצרו לנו מצב של קברות התאווה. משיכה חזק, חזקה לכיוון של החצר הזו, על חשבון החצר הזו, ודי למבין, די למבין. כן. לא כדאי לקטרג על עם ישראל בעניין הזה, אבל אנחנו יודעים יפה שיש לנו מעט, לא מעט לתקן. כן? לא מעט לתקן. כן. אז בואו נראה, אז אומר ככה, ועולם ידוע, כנה אלה אמצעים מביאים אותנו לשלמות האמיתי, אשר בלעדם לא יושג כלל. מילה חריפה, לא יושג כלל. ואולם ידוע, כי אין התכלית מגיע אלא מכוח קיבוץ כל האמצעים אשר נמצאו ואשר שימשו להגיעו, וכפי כוח האמצעים ושימושם כן תהיה התכלית הנולד מהם, וכל הפרש קטן שימצא באמצעים תיבחן תולדתו בבירור ודאי בהגיע זמן התכלית הנולד מקיבוץ כולם, כמו שכתבתי, וזה ברור. אז ברוך השם שאת המשפט הזה אנחנו כבר יכולים להבין. תכף לזה, אמרתי שם, בלי נדור. כן? אז כבר מקודם אמרנו, הכנו פחות או יותר תשתית להבנת הפסקה הזו, מקודם אמרנו שכדי שבאמת יתרחש המפגש שבין הנשמה לגוף, אנחנו זקוקים למצוות, ולמצוות בכוונה הכללית שבקיומן, ודקדוקם ההלכתי, פה הרמח"ל אומר לנו עוד תנאי, זה תנאי שלישי, תזכרו אותו, כוונה דקדוק הלכתי וריבוי מצוות. ריבוי מצוות, כן? כלומר, כדי שתיוולד התכלית הזו, כדי שתיוולד התכלית הזו, שהנשמה תתפשט בכל ולכל, כן? כדי שהתכונה האימפריאליסטית המופלאה הזו של הנשמה תוכל להתגלות בכל כוחה עד אפסי ארץ, מושבך בשמיים ומשפטיך עד אפסי ארץ, כוונה בכל מצווה, דקדוק הלכתי, שורת הדין מה שקראנו, ודבר נוסף שאומר רמח"ל והוא חשוב מאוד, ריבוי האמצעים. כי מה שמחסר את מצווה זו, משלימה מצווה זו. ושמה תאמר, הרי לא את כל המצוות אני יכול לקיים, הרי אני לא כהן ולא לוי, ואולי גם לא חקלאי, אבל ישראל ערבים זה לזה. הערבות ההדדית היא גורמת את ההתערבבות ואת העירוב של הפרשיות. כן? עירוב פרשיות, כלומר ראובן מתערב בפנחס, מכוח מה שפנחס הוא כהן. והוא מקיים את מצוותו בכוונה לשם ייחוד קודשה, בריחו ושכינתי, ובשם כל ישראל, זו הכוונה. שימו לב, זה בעצם יסוד הייחוד, על השם ייחוד שבכל מצווה מצווה, כדי שהמצווה שאני אקיים תשפיע עליך. עכשיו, אני רוצה שהמצווה שאני מקיים תשפיע, כן? למשל, אני מניח תפילין. אז תפילין כל אחד בישראל, על פי רוב, כן? רוב בני אדם מחויבים, פרט למי שאין לו, כן? ידיים פטור מן המצווה. אבל כל אחד בישראל מחויב, אבל מה אני אעשה עם אחי שעדיין לא מקיים מצווה תפילין? אז אני אגיד בשם כל ישראל. בזה אני מזכה גם את מי, שמה מוזר, אבל בזה אני מזכה מכוח הערבות, כן? והנגלות לנו לבנינו עד עולם, מכוח הערבות שנתחייבנו בה אחרי שעברנו את הירדן, אחרי שעברנו את הירדן, נכנסנו לתוך ארץ ישראל המערבית, נתחייבנו בערבות, מרגע זה יש פעולה, יש אפקט, יש השפעה של כל מצווה שאני מקיים על כל אחד בישראל. נמצא שלושה תנאים, צריך לזכור אותם בפשטות. כוונת המצווה, דקדוקה ההלכתי לפי מדרגת שורת הדין, ג' ריבוי המצוות, בין מצוות שאני יכול לקיים אותם בעצמי כמה שיותר, במצוות שאינני יכול לקיים, מזכה אותי מי שמקיים אותם בכוונה של בשם כל ישראל. אלו שלושה תנאים שבהיעדר אחד מהם כבר, כן, המצב הוא חסר, וממילא התולדה של החיסרון, התולדה של החיסרון במצב ההכנה יבוא לידי ביטוי. הן בעולם הזה, עד כמה שאפשר להשיג את המפגש המופלא, כן, אותו זיווג מופלא בין נשמה וגוף, גם בעולם הזה, וודאי בעולם הבא. כמו בלשונו כאן, ביגיע זמן התכלית הנולד מקיבוץ כולם, כמו שכתבתי. למה הוא אומר לנו את זה? אגב, לפני כן, אנחנו צריכים לדעת, וזו תשובה לשאלתך, איך קוראים לך? סליחה, אתה היית פה פעם, היית, נכון? והוא חשב, טל, זה קצת מתייחס למה שאתה אמרת מקודם, שאלת, רואים אנשים שקיימים מצוות, ולא רואים את התוצאה בשמיים, כן, לא רואים את התוצאה הגדולה והעצומה, לא רואים שום קרני אור יוצאים מראשם ולא כלום. אז עוד תשובה. בדברי הרמח"ל. איך הוא אומר כאן? כי לפעמים ההשפעה של קיום המצווה הוא ניכר ובולט רק בהגיע זמן התכלית הנולד מקיבוץ כולם. זאת אומרת, יש זמן. יכול להיות אדם שיקיים מצווה במשך שנים, בעולם הזה. ואחרי 4 שנים, המצווה תתחיל לפעול עליו. יש את זה גם בטיפולים פיזיים. שאדם מטפל איזה טיפול פיזי מסוים, עושה פיזיותרפיה, כל דבר אחר, שבוע, שבועיים, שלוש, זה לא פועל. חודש, חודשיים, שלוש, מתחיל לנצנץ איזה השפעה בקצה הציפורן שם, כן? מתחיל משהו להתפתח. אבל עדיין, זה רק בעקב. בראש עדיין יש את המחלה. זה לא מתפתח, לא הגיע לראש עדיין. לא הגיע לראש התיקון. ולאט לאט עם מחזור אדם, זה הולך. והולך, והולך, עד שמטפס במקומות יותר עליונים, בפלג גוף העליון, עד שמתרפא גם בראש. אותו דבר גם פה. אותו דבר, הייתי אומר אפילו קל וחומר. יש השפעות, במיוחד השפעות בקדושה, במיוחד השפעות שיורדות מן הנשמה אל הגוף, הדרך מהשמה אל הגוף היא דרך ארוכה. שמעתי שיש תרופות אפילו, תרופות פסיכיאטריות, שלפעמים מתחילות להשפיע אחרי 3 ו-4 שבועות. יש חומרים, במיוחד חומרים שנועדו להגיע למוח ולפעול כל מיני מרכזים עדינים במוח וליצור איזונים, כן? זה לוקח 3 שבועות עד שמתחילה להשפיע התרופה. לאט לאט זורם, זה מתפרק באיטיות עצומה, עד שזה חודר בכל המקומות הדקים, מגיע לאותו מקום שצריך את הטיפול, משנה את האיזון, יוצר שם איזה שינוי כימי, והאדם מתחיל להתאפס ולהתאזן. 3 שבועות, 4 שבועות. הדבר הזה מוכר לנו. מוכר לנו. אומר לנו רמח"ל, אורך רוח, בהגיע זמן התכלית הנולד מקיבוץ כולה. אתה תדאג לתנאים שנתחייבת בהם. כוונה, דקדוק הלכתי וקיבוץ כל האמצעים, והדברים כבר יעשו את שלהם. ודאי יעשו את שלהם. בלי שום ספק. סבלנות. כן תהיה התכלית. וכל הפרש קטן שימצא באמצעים, בשלושת האמצעים, תיבחן תולדתו, מה זה תיבחן? תוכר, תראה, בעליל, ת, תולדתו, בבירור ודאי, בהגיע זמן התכלית הנולד מקיבוץ כולם, כמו שכתבתי, וזה ברור. מעתה, מסקנה נוספת, מסקנה אחת כבר הייתה לנו בתחילת הפסקה, כן? מה שאמרנו, נבין מיד חומר המצוות, כן? אולי זו אותה מסקנה, רק בתוספת דגש, אחרי שהוספנו את הדברים שהוספנו כאן בשורות האחרונות, כן? מסקנה, מעתה, ודאי הוא, המסקנה הזו, מיד, יאיר, כן? המסקנה הזו, צריך, כן? זה כמו מה שאמרנו מקודם, אבל עכשיו אנחנו חוזרים על אותו הדבר, כן? אבל בתוספת הבנה, כן? בתוספת, הייתי אומר, הדגשה, כן? בתוספת הרגשת החשיבות של הדבר. מעתה, ודאי הוא שהדקדוק שידוקדק על עניין המצוות והעבודה, כן? מוכרח שיהיה בתכלית הדקדוק. על עניין המצוות והעבודה. הדקדוק, כמו שאמרנו, כן? על עניין המצוות, הוא מרמז כאן לדקדוק ההלכתי, והעבודה זה כבר מצד נפש האדם. היחס של נפש האדם למצווה. המצוות זה גוף הדבר, והעבודה זה יחס הנפשי אל המצווה. אומר לנו, שתי הפרמטרים האלו, המצוות והעבודה, צריך להיות בהם דקדוק. מעתה, ודאי הוא שהדקדוק שידוקדק על עניין המצוות והעבודה, מוכרח שיהיה בתכלית הדקדוק. שימו לב, מילת מפתח פה, מוכרח שיהיה בתכלית הדקדוק. מוכרח. אין פה בחירה חופשית. דבר מעניין. כי ברגע שאנחנו שמנו כגולת הכותרת של מטרת חיינו את הגילוי הנשמתי, אי אפשר כבר לשחק בהשערות. ברגע שאנחנו אמרנו לעצמנו שמטרת חיינו היא הגילוי הנשמתי, הנשמה גוזרת עלינו, היא גוזרת עלינו לדקדק בתנאי גילוייה. למה חשוב כל כך לומר את זה? כי אתם יודעים שיש אנשים שיגידו לכם, תעשה את זה בערך, לא צריך כל כך חשוב. אבל בחיל האוויר, שמעלים מטוס לאוויר, אין בערך. זה קריטי. אחרי כל טיסה, עושים תחקיר על הטיסה, עוקבים אחרי כל הצילומים, כל השעונים, לא מעלים מטוס לאוויר לפני שעשו חקירה שוודאי וודאי אחרי טיסה שהתגלתה בה איזושהי בעיה ולו הקטנה ביותר, אפילו בעיה שלא הוכרח המטוס לנחות. אבל עצם עובדה שנשמע איזה רעש בדופן המטוס. רעש, הוא קיבל אישור מגדל הפיקוח להמשיך לטוס. והוא טס את טיסת האימונים שלו, שעה שעתיים חזר לבסיס, המטוס הזה כרגע מקורקע. מתנפלים עליו כל אנשי הצוות, בכל הרמות, א', ב', ג', הכל. מסתערים על המטוס עד שלא מבררים. מאיפה הייתה הנקישה הזו? לא מעלים את המטוס לאוויר שוב. כי זה מאוד קריטי. ככל שמדובר בתוכן יותר אילאי, ככל שמדובר בערך יותר עליון, אם זה ערך חיי הגוף, שאדם מודע לכך שחיי הגוף תלויים באלף, בית, גימל, הוא ידגדג במזונו. וכל מזון שיגרם לו, אולי ללכה, אולי להתייבשות הלשון, אולי לכאב בטן, הוא לא יאכל את אותו מאכל, עד שהוא לא ישים אותו תחת המיקרוסקופ, יברר, רגע, מה קרה פה בדיוק? למה זה השפיע על ההשפעה המוזרה הזו? ככל שהוא יותר מודע, ויותר קשור לבריאות הגוף שלו, הוא יגזור על עצמו דקדקנות יותר גדולה בסדרי האכילה שלו, בתפריט שלו. ככה זה עובד. זה מה שקורה כאן. אחרי שהבנו שחובתו של האדם בעולמו זה להידבק בשם יתברך, גם ברמת היחיד וגם ברמת האומה. פה אנחנו דברים לספר מוסר ליחיד. זה נכון. אנחנו מרגישים יותר את הדבקות האישית של האדם בורא. לא משנה. ככל שיתברר לנו יותר ויותר שזה צו חיינו, וברחקים ממך, מותי בחיי, ככל שיותר ברור לי שברחקים ממך, יתברך, מותי בחיי, זה כבר הכרח. יש הכרח לכוונה כללית, יש הכרח לדקדוקי מצווה, ברמה שורת הדין, ויש הכרח לקיבוץ כל האמצעים. הכרח. הבחירה מסתלקת, היא קיימת אמנם, אבל אני בוחר להיות מוכרח. יש הרבה דברים שאנחנו בוחרים להיות מוכרחים. כן? אנחנו כאילו יכולים לא לעשות את המעשה הזה, אבל אנחנו בוחרים לא להיות, בוחרים להיות מוכרחים. מה הפירוש? איך יכול להיות שאתה בוחר להיות מוכרח? הבחירה שלי הביאה אותי להבנה שנבראתי להידבק בו, ומתוך ההבנה הזו בחרתי להיות מוכרח לעשות רצונו. אז ההכרח הוא מתבסס על בחירה בטוב, זה הכל. אין בזה שום קושייה ושום סתירה. מעטה ודאי הוא שהדקדוש ידוקדק על עניין המצוות והעבודה, מוכרח שיהיה בתכלית הדקדוק. אגב, תכלית זה גם שלמות הדקדוק, אבל יש בזה עוד כוונה אחת חשובה ועיקרית. מה זה תכלית הדקדוק? יש תכלית גבוהה לדקדוק. זה לא דקדוקי עניות. יש לפעמים דקדוק שאדם מדקדק במצוות, בגוף המצווה, אבל כוונתו היא לא שלימה. וגם, כן, וגם ההבנה שלו להידבק בשם יתברך היא לא שלימה. אז למה הוא מדקדק? אולי לעשות רושם, אולי מתוך עצבנות פנימית, אולי מתוך משמעת קואליציונית של הציבור שבתוכו הוא חי. יש כמה וכמה סיבות. אז אין תכלית גבוהה לדקדוק שלו. אז כשאנחנו רואים תכלית, כוונתנו לשני כוונות. ויחולו השמיים בארץ. זה גם משמעות של שלמות, נגמרו, נשלמו. כמו כן, תכלית הדקדוק זה דקדוק שלם. כן? זה הצד הכמותי של הדקדוק. אבל ויחולו, אחרי שהם נגמרו ונשלמו השמיים בארץ, הם גם נעשו כלי כדי להכיל בתוכם את רצון השם. יש להם גם כליון עיניים וגעגועים לקיים רצון השם. זה המשמעות היותר גבוהה של ויחולו. אותו דבר גם תכלית הדקדוק סובלת שתי משמעויות. האחת, כפי שאמרנו, זה המשמעות של שלימות המעשה, אבל לא פחות מזה, תכלית הדקדוק. למה אתה מדקדק? למי אתה עושה כלי? מי צריך לשכון בתוך הכלי שהכנת? זה הויחולו השני יותר גבוה. ואז זה לא דקדוקי עניות, אלא זה דקדוקי עניות באלף. זה דקדוק שאני מדקדק כדי שהעני הפנימי שלי יוכל להתגלות. זה כמו אדם שעושה כתר למלך, מתוך שהוא מעריץ את המלך, יודע את גדולתו וכבודו, אז הוא עושה בכתר פיתוחים עדינים ודקים, כראוי לכבודו של מלך. הוא לא עושה איזה סרטוט כללי וגס, ממש הוא עושה דקדוקים עדינים, כי ראוי למלך גדול ומכובד ונערץ שכזה, שכבודו יתגלה בכל סרטוט, בדייקנות עצומה, בהמון גוונים, בעוד תו ועוד תו, כמה שיותר מתענף, מסתנף, מתפצל, כמה שיותר, שכבודו יתגלה בכמה שיותר פיתוחי חותם. זה כבודו של מלך. זה לא דקדוקי עניות, זה דקדוקי עניות. וכך ראוי שיהיה. כן. תחליט הדקדוק, כן. זה תלוי בהרבה דברים. באיזה קצב, באיזה מהירות ירגיש אדם את הפרי של המצוות, את אותו עונג, זה תלוי בהרבה הרבה דברים. הרבה סיבות יש לזה. זה תלוי בתפקיד של האדם בעולם. זה תלוי בהקלקולים שיש לו לתקן. כדי שהנשמה תוכל להתגלות דרך המצווה. השאלה גם, מי עומד בדרכה? מי עומד בדרכה של הנשמה? בדרך להתלבש בתוך המצווה. כן? יש הרבה מקטרגים מכאן ועד גיחון, מה שכתוב. כן? אמנם שלמה הובטח שהוא יהיה המלך אחרי דוד, כן? אבל עדיין צריך לחזק את ההבטחה האלוקית. למה? כי יש הרבה מקטרגים מכאן ועד גיחון. כלומר, מרגע לידתו של שלמה ועד המלכתו בנחל גיחון, יש הרבה מקטרגים. וראינו, אדוניה מתנסה למלוך, כן? מנסה לסכל כביכול את המלכתו של שלמה. יש הרבה בעיות, כן? יש כל מיני מקטרגים. המקטרגים האלו זה גם מקטרגים חיצוניים, מה שנקרא, אולי מקללי נפשית אדום, כן? כל הקמים עליי לרעה, אפר עצתם. יש גם מקטרגים פנימיים, כן? יש מקטרגים פנימיים שזה עבירותיו של אדם, ויש גם מקטרגים חיצוניים שבעצם תולדה של המקטרגים הפנימיים. שכל עבירה שאדם עושה, הוא מוליד לו קטגור. כל מצווה, הוא מוליד סנגור. זאת אומרת, יש יחס בין מקטרגים פנימיים וחיצוניים. כל הכוחות האלו, הם יכולים להשפיע מאוד על מהלך, על תהליך, ועל אורך הזיווג, אורך הזמן של הזיווג שבין הנשמה לגוף. כן? זה תהליכים. יש עוד סיבות לזה, לא ניכנס להם כרגע. כן, בהחלט. בואו נתייחס לשאלה הזו, שואל כאן השואל, כיצד מכינים את הנשמה להרגשה הזו של הסיפוק והעונג שבעקבות המצווה, בעקבות הכוונה, כמובן. אני חושב שעלינו על זה. כן? של ה... כן. אם נביא נכון, נקרא את זה עוד פעם. כיצד מכינים את הנשמה להרגשה הזו? בעצם הכוונה פה היא לא כיצד מכינים את הנשמה. את הנשמה לא צריך להכין. הנשמה היא כבר מן המוכן. כיצד מעניקים לה את התנאים, את התנאים המתאימים שתוכל להתגלות, אני מבין. כיצד מכינים, כן. כיצד מכינים את הנשמה, כן, להרגשה הזו של הסיפוק והעונג שבעקבות המצווה, בעקבות הכוונה, כמובן. אז ענינו לזה, כאן הוא מתייחס בעיקר השואל היקר, אליהו, כן, כן, הוא מתייחס לכוונה בעיקר. כלומר, איך צריך לקיים את הכוונה כדי שבאמת יתחולל הגילוי. אז אמרנו מקודם, בעקבות שאלת חתל, אמרנו כאן שצריך שהכוונה תהיה מספיק אחוזה בראש, היא צריכה לפנות אל המצווה. דיברנו על זה מקודם. אני חושב שהוא הרגיש בזה ודאי. אז ענינו על השאלה הזו, בעזרת השם. כן, בבקשה. הקמת?
הקמת המדינה, או על ידי אנשים לא שומרי יצבות. אפילו עד כדי כך, שמעתי שהדבר הזה, התופעה הזאת הייתה מוכרחת. אני שואל בעצם איך המבחר היה מתייחס לעניין הזה של מצווה של הקמת המדינה על ידי אנשים שאולי לא מתפקים במצוות. כשהוא אומר, לא יוסק שום דבר. אז פה, מה שלמדתי פה, שדווקא
כל מה?
כל אלה שמדקדקים במצוות בחוד היו נגד הקמת המדינה, ואפילו
כן, גם לכולם, כמובן לכולם, צריך מאוד מאוד להזכיר. טוב, קודם כל באמת לטובת הצופים בנו, אז אנחנו צריכים לחזור לשאלה, כי ודאי לא שמעו כל שני שמעתי, אז נחזור רק לשאלה. אתה אומר, מה יגיד הרמח"ל, מה יגיד הרמח"ל באמת על בניה בוניה של המדינה הזו, שחלקם הגדול, לא כולם, וגם לא מחוללי הציוניות, מחוללי הציוניות היו דווקא אנשים מאמינים, ויש כוונה ברורה להסוות ולהעלים את העובדה הזו. כן, אבל טוב, זה דברים ארוכים, אפשר להוכיח אותם בקלי קלות, זה לא בעיה. אבל בכל אופן, מה יגיד הרמח"ל, בכל אופן, על אותו החלק, חלק גדול, כן? שלקחו בבניין המדינה דווקא אנשים שאינם שומרי תורה ומצוות. הרי הוא אמר שכל דבר שלא מתקיים בהשראה או בהדרכה הלכתית, מצוותית, לא יושג התכלית כלל. לא יושג התכלית כלל. ואתה מוסיף ואומר, כן, לא רק שאלו שבנו, או חלקם הגדול, היו אנשים שלא שומרים תורה ומצוות, פחות במוצהר, בנו עורף במוצהר למצוות, לא רק זה, אלא עוד מדקדקי המצוות, כן? הדתיים, מה שקרוי, רבים מהם התנגדו לבניה בוניה. כך בעצם נאמר. קודם כל, דברי הרמח"ל עומדים במקומם, ואתם ודאי מבינים את זה. האם אנחנו צריכים להפיל צרור ארצה מדברי הרמח"ל שאמר בלעדה לא יושג כלל? כן? גם אחרי הדברים שלך? איזה סתירה יש בין הדברים שאמרת לבין דברי הרמח"ל? למה אין קושיה? למה אין סתירה בין דברי הרמח"ל ובלעדם לא יושג כלל? למה? למה אין סתירה? כי אם באמת, וזה הפתח לתשובה הכוללת על השאלה שלכם, אם באמת, כן? או שהוא אומר לא יושג כלל, הכוונה היא שעל גבי היסוד החומרי, החילוני, מה שקרוי תחיית החול, אם באמת לא נניח על היסוד הזה את הקומה הבאה, שזה המשמעות והתוכן והכוונה הפנימית של התחייה, מה שנקרא תחיית הקודש בלשונו של הרב קוק, אם לא נניח על גבי הקומה החומרית את הקומה הבאה, בבחינת רשע יכין וצדיק ילבש, כן? כפי שאומר הרב באורות התשובה, שכל ההכנה הראשונית בחול, זה הכנה של אנשים שהם רחוקים מתורה ומצוות, כדי שיוכלו להתפנות לעסק החומרי, מבלי לערב בו כל מיני, כן, חשבונות רוחניים. כי ברגע שאתה מערב חשבונות רוחניים, זה מפריע למעשה החומרי. ותראה איזה בטלנות יש בקרב אנשי רוח, שכל הזמן נמצאים בעולמות העליונים. הם לא מסוגלים לקחת תוריה ולעשות משהו. אני לא אומר כולם, אבל לא היו מספיק אנשים רוחניים שיוכלו לחולל את התחייה החולית בצורה חופשית, מנותקת מכל תחושה של תסכול ותחושה של ביטול תורה וייחוד על כל תוריה ותוריה מקטו. זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה. לא זכינו שזה יעבוד ככה. מכיוון שנתפרדו המאורות בגלות והחומר והרוח לא תפקידו יחדיו, היה מעין הכרח שאנשים שיבנו את המדינה, שיפשילו את השרבולים וינקשו את הקוצים והדרדרים, זה יהיו אנשים שיצטרכו לעזוב כביכול את התורה כדי שיתפנו, לעסק המעשי. עכשיו, כמובן, שאם זה יישאר לבד, אין סיכוי שזה יצליח. באמת התכלית לא יושג כלל. זה מה שיגיד הרמח"ל על אותם בנים בונים. ודאי שהוא יגיד את זה. וזה מה שהרב אומר, לאורך של כל, רוב דבריו. כך הוא מתייחס לשלב החילוני. השלב החילוני הוא לא יתקיים. שום בני אופן. אם לא נוסיף לו את הקומה הרוחנית. לא יתקיים. אז אין שום סתירה. אני מניח שזה מה שהוא היה אומר. כן? את הפרשנות הזו בדברי הרמח"ל, לא אני המצאתי, אלא כמו שאמרתי, זה כתוב ברב הרבה, הרבה מאוד. הרבה מאוד. כן.
אני
עדיין
מסופקתי מהתשובה, כי עדיין בכל זאת, מתוך אי-קיום המצוות, בשלילת דרך,
עכשיו אנחנו נעשה בזה מצווה. אתה יכול להגיד, המציאו את הטלוויזיה. כלי מעניין. גם המדינה זה כלי. המציאו את הטלוויזיה. שמה תאמר שלא יכול לבוא עכשיו צדיק ולקחת את הכלי הזה ולקדש אותו? ודאי שיכול. יכול להיות שצריך להקים, כן, תחנות חדשות. אבל שתהיה תחנה חדשה, יש לאן להעביר את המסרים שלה. לכלי הזה.
אבל תלוויזיה זה לא אמרות היהודית.
לא, לא. אותו דבר בדיוק. הקימו מדינה, צבא, כלכלה. שמה תאמר שאי אפשר לקחת את הכלי הזה ולהכניס בו קדושה? יש מי שיאמר שלא. למה הוא יגיד שלא? כי הוא מסתכל על השלב החילוני. על השלב החילוני, הוא לא מסתכל כחומר גלם, אלא כדבר תמה. אי אפשר לקחת את החומר שנוצר ולהכניס בו קדושה. זה לפי סברתו, כן? של מי שאומר שזולת חלטה דגאולה. מי שסובר שהקמת מדינת ישראל זה לא התחלטה דגאולה, במילים אחרות הוא אומר, המדינה זה לא חומר גלם שעל ידי עיצוב, נכון, עיצוב בקודש, אי אפשר להעביר אותו לפאזה אחרת. למה הוא סובר כך? אולי בגלל שהוא לא מאמין מספיק שהקדושה האישית שלו היא מסוגלת לחולל את התמורה ואת השינוי ואת הטיעול של החומריות הלאומית לקודש. למה הוא לא מאמין בכך? אולי בגלל שהוא נושא בקרבו קדושה יותר גלותית. שמה שמאפיין אותה זה הניתוק בין חומר ורוח. ואולי מי שנושא קדושה יותר ארץ ישראלית, הקדושה הזו לא נרתעת מהמורכבות שיש בעולם החומר. היא מסוגלת לקחת את ריש לקיש ולהפוך אותו לגדול המוראי ארץ ישראל. רבי יוחנן. דווקא רבי יוחנן, שהוא מראש חכמי ארץ ישראל, הוא מסוגל לקחת את ריש לקיש מכוח הקדושה הארץ ישראלית שלו. הוא יכול לקחת את השודד הזה, את הליסטים הזה, להכניס אותו לתוך הקודש ולהפוך אותו למנוע המרכזי של תורה שבעל פה. 300 פעמים בתלמוד נזכר שמו של ריש לקיש. רבי יוחנן יכול. חכמי בבל לא יכולים. חכמי בבל אולי, שהיו נפגשים עם ריש לקיש, לא היו מתעסקים איתו. איך אומר, לא זוכר איפה ראיתי זה, צדיק גדול מתקן רשע גדול. צדיק קטן מתקן רשע קטן. צדיק גדול מתקן רשע גדול. כל החילוניות שנוצרה פה במשך עשרות בשנים, מי יכול לתעל אותה לקודש? צדיק. הגרא ותלמידיו, ואחותם הסופי, הרב קוק, שאסף, המאסף לכל המחנות, שאסף את תורתם של הגרא ותלמידיו ונתן להם את הביטוי המעשי, בדומה לרמב״ם שלקח, כן, ביסס את כל הצד ההלכתי של שיבת האומה לארצה, ראיתי את האומה בלא מחוקק, כלשונו, כן, בהקדמתו למשנה תורה, ראיתי את האומה בלא מחוקק, הנשר הגדול שצופה על האומה ורואה אותה, הולכת וצועדת על במותי ארץ לעבר ארץ ישראל, ושמה לא יהיה לה שם חקיקה, כן, וביסוס הלכתי מספיק כדי לחרוש בשדה, כדי לנטוע כרם, הלכות כליים, דברים שלא התייחסו בשולחן ערוך כמעט. ניארתי חוצני, אני כן, משה בן חולי, כן? ניארתי חוצני, אותו דבר הרב קוק עשה ביחס להלכות ציבור, מה שקרוי. הוא אסף, מאסף לכל המחנות, את דברי קודמיו, הגרא ותלמידיו, מהרמב״ם, דרך רבי יהודה הלוי, דרך הגאון מווילנה ותלמידיו, והעביר את זה לתוך שדה המעשה. ובהדרכה שלו מונחת היכולת לקחת את כל הבניינים החומריים ולתעל אותם לקדוש. לא כל אחד ראוי לזה? לא בטוח שאני אגיד לך עכשיו, כן? צא ותפעל בשדה החומר, כי אולי כדאי לשבת, תשב איתנו נערה ימים או עשור, לשבת פה קצת. אבל בסך הכל הנשמה שלנו מוכנה לזה, עורגת לזה, כן? עורגת לזה, והיא לא תניח לנו עד שאנחנו לא נפעל בתוך שדה החומר. נלך לכל הבניינים האלו, לטלוויזיה ולאינטרנט, ונוציא משם את המיטב. היא לא תניח לנו. רק פה אנחנו עושים וידוי עריגה בישיבה. וידוי עריגה, כן? לברר את העניין הזה, לחזק אותו, מתוך כך לצאת, לצאת לשדה המעשה. טוב, נעצור כאן.